תודה. עכשיו אנחנו במעבר אחד לחבר הכנסת רי פולקמן מכולנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, מתי.
בוקר טוב. תגיד, במערכת הפוליטית, כמה אחוז מהשיח עבר למי נעצר, מי חשוד, מי קשור? זה, בקיצור, סיפור הצוללות, כמה אחוז מהתפוסה הזה של הפעילות היומית הדבר הזה תופס אצלכם?
תשמע, נראה לי בגלל שזה פגרה וזה זמן שבו העבודה היא יותר עצמאית, אנשים מסתובבים, חוגי בית, אירועים, פגישות, אז יכול להיות שאם היינו מסתובבים יותר באינטנסיביות במסדרונות הכנסת בימים האלה, זה היה מייצר יותר שיח. יש באז, יש שיח, בוודאי שהשיח, האווירה הציבורית הזאת היא לא נעימה, אבל בסופו של יום כל אחד מאיתנו יש לו את המשימות שלו, את העבודה. כמו שאתה יודע, רק אתמול הייתה עוד הגרלה גדולה של מחיר למשתכן, התחיל שנת לימודים שהתעסקנו בזה בכל מיני זוויות, יש הרבה דברים אחרים שמתעסקים בהם מעבר לכותרות על חקירות.
מעניין, כי הפעם אנחנו מדברים על שורה של אנשים שמוכרים במסדרונות הכנסת, הם חלק מהתהליך היום, זה אנשים מבפנים ממש, זה לא, אתה יודע...
כן, אתה צודק שזה לא נעים, שאתה רואה אנשים שאתה פוגש ביום-יום, ואנשים שאתה ביחסי עבודה איתם, זה לא נעים לראות, זה לא נעים לראות חקירות, אבל אני גם חייב לומר, עוד פעם, אני רוצה להאמין שזה רק חקירות, ולא אשמה, ולא שום דבר, ואני מקווה שרוב האנשים, לא, אתה יודע, מרביתם, ימצאו כמובן את מי שפשע, אבל שרובם לא כאלה.
האווירה שנוצרה... היא לפחות כפי שאני מרגיש אותה, ייתכן ואני טועה, אווירה שיש שם ברחוב זה שאתם מושחתים, אתם גנבים, רק יש כאלה שתופסים אותם, יש כאלה שלא, אבל איפה שאתה הולך, ימינה ושמאלה בכנסת, חבורה של אנשים מושחתים.
תראה מוטי, את השיח הזה, אני יכול לספר לך שאני, כאדם צעיר, גם היום אני לא אדם מבוגר, אבל כאדם צעיר, סייעתי לניר ברקת בבחירות 2008, וביחד איתו בסוף השנה נכנסתי לעירייה, זה היה לפני שידענו על פרשיות הולילנד ודברים אחרים, ואחד הדברים המרכזיים שכבר שנים אני עוסק בהם בנושא המנהיגות ציבורית, אני מלווה צוערים ועתודות לשירות הציבורי, זה האמונה של מקצוענות וערכיות בשירות הציבורי. אני זוכר את השינוי הזה ואת האווירה הזאת שרצינו והכנסנו במקומות לא קטנים לעיריית ירושלים. אני חושב שיש הרבה מצוינות בשירות הציבורי, גם בפוליטיקה, ואני חושב שיש, מעבר לשיח הזה שעולה דרך חקירות, ויש איים כאלה, אני חייב לומר, אני חושב שיש איים כאלה, של עסקנות ואולי אפילו הייתי אומר שחיתות, אבל יש גם הרבה דברים אחרים, ואני מקווה שנוכל להבליט את הדברים האחרים, לא את אותם איים. אני מקווה שהציבור יהיה רגיש, כי זה לא כל המערכת הפוליטית, זה לא כל המערכת המקצועית, יש מקומות כאלה, יש איים של פוליטיקה כזאת, אפשר לבאר אותה, כי יש גם הרבה דברים אחרים.
תשמע, אני אגיד לך משהו.
דרך אגב, לא סתם משה כחלון, אני אתן לך סיפור קטן. כששאלתי את משה כחלון למה הוא רוצה להקים את כולנו, כי הוא בסך הכל היה פוליטיקאי מאוד מצליח במפלגת השלטון, לא...
מצליח שהיה תקוע איפשהו, כן.
אולי, אתה יודע, אבל עדיין, פוטנציאל הצמיחה הוא מאוד גדול.
לא, הוא הבין שפוטנציאל הצמיחה שלו בחוץ ולא בפנים.
גם וגם, אבל עדיין, הוא היה מספר אחד בפריימריז.
אוקיי, מה הוא ענה לך? בגלל שיש מושחתים, אני רוצה להראות שאני לא.
והוא אמר לי בין השאר, שכדי לעשות שינויים גדולים בנושאים כלכליים, למשל, אתה לא יכול לעשות את זה לא מהליכוד ולא מהעבודה. למשל, למה? כי המפלגות האלה הרבה 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 יותר קשורות בקשרי הון שלטון, ממפלגה חדשה שהאינטרסים, היכולת של בעלי הון להשפיע עליה הרבה יותר קטנה. והאמת שאתה רואה, כי עם השנים, מפלגות ותיקות עם מרכזים פעילים, היכולת של אנשים בעלי הון, זה לא משנה אם זה קבלנים, טייקונים ואחרים, לאורך השנים להתבסס עם כוח השפעה פוליטית במפלגות האלה, הרבה יותר גדול. כמובן לא כולה, ויש הרבה אנשים שלא עובדים, אבל אני רואה את זה ברפורמות השונות שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, בבנקים, בדיור, היכולת השפעה עלינו הרבה יותר קטנה מהיכולת השפעה במרכזים של המפלגות הגדולות.
תשמע, בסוף לא צריך כזה קשרים מיוחדים, צריך לתפוס איזה עוזר של שר, ולדאוג לו, והוא קורא לעשות את העבודה.
אני חושב שאנחנו קצת מגזימים במה עוזר של שר.
למה? זה מה שקרה בלשכת נתניהו.
אז שוב אני אומר, אני חושב שאנחנו קצת מגזימים ממה שעוזר של שר עושה. ברור שאפשר למצוא אנשים כאלה ואחרים. בסוף מדובר על מערכת, וכשאתה בא לעשות רפורמה...
נו, אז גם פה, למה? אז גם פה תגיד למערכת.
כשאתה מגלה לוביסטים שמשפיעים בהיקפים משמעותיים על חברי כנסת, טוב שאתה מגלה בכל תחום דרך אגב, בבזק או בכל תחום אחר, זה משהו יותר מערכתי, זה לא האחד. ברור שאם אתה מגיע לאדם מאוד בכיר, והאדם הזה מושך בחוטים בעבורך, זה דבר אחר, זה היה תמיד, צריך להיות ערניים לדבר הזה, אני מדבר יותר על השיטה.
כן, אבל בוא נדבר על השיטה, ואני שואל את עצמי, ואולי גם אותך בכל, מה אנחנו עכשיו משחקים את המשחק הזה? הרי כולם יודעים איך זה עובד. לא רק פה, אני חושב בכל העולם. והרי ברור שחברות גדולות שעושות עסקאות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, מחזיקים לוביסטים ומנסים ככל שניתן לשמור על מערכת יחסים, אפילו של קפה עם אנשים שקרובים לשלטון. וברור שזה מתרחש יום יום, דקה דקה, רגע רגע. אז מה אנחנו עכשיו כאילו מתאזים?
בוא נפריד לטובת המאזינים בין, אני, המקצוע שלי זה מדיניות ציבורית. זה מה שלמדתי, זה ההתמחות שלי. ובסוף גם כשאתה עושה מדיניות ציבורית, זה לגיטימי לדבר עם כולם, מהסיבה הפשוטה שאתה רוצה שמדיניות תהיה טובה, ואם אני עושה עכשיו רפורמה על, לצורך העניין על בנקים, אז הגיוני שאני אדבר עם צרכנים, עם גופים במגזר הציבורי, עם מומחים מהאקדמיה, וגם עם בנקים. זה אחד, כי אתה לא רוצה שהמחוקקים יעבדו במגדל שן וימציאו המצאות מנותקות מהמציאות. זה אחד. הבעיה היא שהאינטרסים לא גלויים, והבעיה היא שמתחילים לייצר מה שנקרא תועלת והפסד. זאת אומרת, אם בנק אומר, שמה, אם אתה תדאג לי, אני אדאג לך. פה מתחילה הבעיה, ואני יכול לספר לך מוטי, אני שנתיים וחצי.
לא, לא אומרים את זה ככה, לא אומרים את זה בצורה כזאת. שמע, אני צריך עזרה, רוצים לעשות מהלך שהוא לא טוב לשוק, והוא ככה וככה וככה וככה, תסביר לשר שזה יכול לעשות נזק, ואז מי שמבקשים ממנו מבין שמחר בבוקר, אתה יודע, ופתאום הופך להיות חבר דירקטוריון, פתאום הופך להיות...
אז בוא נפריד בין להקשיב וללמוד מכולם שאתה עושה רפורמה, לבין הבסיס המקצועי והערכי של המחוקק או של הפקידות הבחירה. ואני רוצה לספר לך מוטי שאני שנתיים וחצי בכנסת, אני חבר בוועדת רפורמות, בוועדת הכלכלה ובוועדת הכספים. ועדות שיש להם נגיעה ובוודאי במפלגת כולנו שאנחנו התעסקנו ברפורמות מהאימורים, בנקים, טלוויזיה, מכון התקנים, בכל, דיור, מה שאתה לא רוצה, התחומים הכי חמים במשק שיש עליהם לחצים. ואני אומר לך, ואני יו"ר סיעה של שר האוצר, אני אומר לך שברור שדיונים מתקיימים, אני לא נתקלתי בוועדות. ביכולת של הגורמים האלה להשפיע, בטח לא על שר האוצר וגם לא על רוב חברי הוועדה הפעילים בנושאים האלה. כשבאנו לעשות רפורמה, הקשבנו, קראנו, בחנו, ובסוף קיבלנו החלטה כמיטב הבנתנו המקצועית, כמובן, לא חפים מטעויות. אז אפשר לעשות את זה אחרת? זה דורש דרך אגב משהו שאני חייב לומר לך, מפלגת כולנו נלחמת עליו לא מעט, וזה להפסיק לאיים על מעגלי האיזונים והבלמים ושומרי הסף. כי לא פעם, מי שאתה צריך שיהיה שם, לא קצת, זה תקשורת שתדע להרים דגלים כשצריך, וזה יועצים משפטיים שירימו דגלים כשצריך, וזה מערכת משפטית חזקה, וזה מערכת אכיפת חוק, וזה פקידות שהיא לא פוליטית ולא מאוימת. ולא סתם,
תגיד לי,
לך, לא פעם אני מוצא את עצמי מלחם מול כל מיני גורמים, גם בקואליציה הזאת, שרוצים שהמינויים יהיו פוליטיים, ורוצים שהיועצים המשפטיים יהיו ממונים של השרים, ורוצים תקשורת חלשה.
קרה לך פעם שאמרת לאחד מהעוזרים שלך, אני מבקש ממך לנתק קשר עם ההוא, או לא, אני מרגיש שמשהו מתחמם ביניכם?
בוודאי, לא, זה קרה לי הרבה פעמים שאני אמרתי, למשל עכשיו, אני חבר בוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הבנקים בגלל פישמן, ואנחנו, ואתה יודע, קיבלתי המון פניות לפגישות עם גורמים במערכת הבנקאית, ולכולם אמרתי לא. בוודאי ש... כשאנחנו מתעסקים בנושאים רגישים, התעסקנו בהפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, היה שלב שאמרתי זה לגיטימי לקרוא ולדבר עם נציגי כרטיסי אשראי כדי להבין את הצד שלהם, וכשהגענו לשלב הפינישים של החקיקה, אז גם התשובה הייתה, אני לא נפגש יותר. ובהחלט יש, התפקיד שלך כאיש ציבור, הוא לדעת איפה אתה שם את הגבול, בין ללמוד להקשיב, ואני חושב שאחד הדברים שאתה מצפה משתיבור זה להקשיב, כמו שאני מקשיב לאנשים שיש להם הערות במס דירה שלישית, אז גם לגיטימי שאני אקשיב להערות מכל סוג, לבין להיות מושפע מלחצים, ולדעת לשים את הגבול.
זה הבעיה שכולנו מושפעים, זה לא רק העוזרים של הפוליטיקאים והפוליטיקאים, זה גם, אני חושב, המערכת המשטרתית, גם כולם, כולם מושפעים, כולל השופטים. היום כולו בנוי
אחד משפיע על השני.
אבל אני רוצה באמת לגעת, אני חושב, בנקודה הכי חשובה. אני לא יודע איך להתמודד איתה כאדם פרטי שחי במדינה הזאת, אבל אולי אתה כמחוקק יכול לעזור לי לסדר את מחשבותיי בראש. ברור שחייבים להיות עם האצבע על ההדק כל הזמן ולבדוק מה קורה. וברור שאסור לתת יד לשחיתות בשום צורה ואופן. אבל לי יש את הרושם, לפעמים, שהמערכת לא עוסקת בלבאר את השחיתות, אלא עוסקת בלחפש ולמצוא בכוח משהו, כי בוא נספק את יצר העם ויצר התקשורת, אנחנו נהפוך עוד אבן ועוד אבן, ומימין ומשמאל, ונעשה כל מה שרק אפשר, בשביל מה שנקרא להיות בכותרות, במובן הכי פשוט של המילה. ולא בטוח שהמניע בסוף זהה למניע הראשוני של אנשי החוק.
תראה, אני לא חושב בוא נפריד בין גורמים אולי לפעמים בתקשורת שמחפשים, אתה יודע, לצלוב ומחפשים קורבנות לפעמים, לבין פרקליטות, משטרה, שאני חייב לומר, אני פחות רואה את החוקר העלום בלהב 433, אומר לעצמו, אני אבצע מעצר, כי אני חייב לערוך איזה כותרת בעיתון. אני במובן הזה לא חושב שזו התרבות השלטונית. אני בהחלט חושב שלאינטנסיביות של המערכת התקשורתית יש השפעה לעתים לא בריאה על חלק מהגורמים, לפחות בתוך המערכת הממשלתית, אבל במובן של מכיסוי תחת ועד לחפש אשמים וקורבנות. אבל השורה התחתונה, מוטי, שאתה שואל אותי איך נלחמים בשחיתות, חוץ מזה שצריכים שיגיעו אנשים עם עוגן ערכי ומקצועי למערכת הציבורית, זה ברור, ואני חושב שהציבור צריך לשאול את עצמו מי הם השליחים שלו, אבל אני חושב שזה גם עובר דרך מה שאמרתי קודם, אותה מערכת איזונים ובלמים. אני חושב שכשיש שיח שרוצים למנות יועצים משפטיים כמשרות אמון, ולא מתביישים גורמים ממפלגת השלטון, למשל, לדרוש את זה, או שרוצים להגדיל את...
אבל יש שיח אחר של יועצים משפטיים שמשתמשים בכובע הזה בשביל להילחם ולתקוע מהלכים של צהר.
אז עם כל הכבוד, אז אני מעדיף קצת יותר בירוקרטיה.
זה לא קצת יותר, זה לתקוע, זה לשבש לגמרי.
אז מוטי, אני כבר...
תשמע, זה לא סוד שבמשרדי ממשלה, אם אתה רוצה לקדם משהו, הרבה יותר קל אם תגיע לפקידות למטה, מאשר עם דברים, לפעמים דברים שמגיעים ללשכת השר. אין נעצרים, כי יש איזה סכסוך.
אז אני חייב לומר לך, מוטי, שאני לא מקבל את הגישה הזאת. שרים טובים ומקצועיים, ואתה יודע, אני מכיר את העבודה היום, גם בשיקון, גם בכלכלה, גם במשרד האוצר, וזה נכון במשרד המשפטים, וזה נכון במשרד התחבורה. שרים טובים ומקצועיים עובדים. המערכת הציבורית, בשונה אולי מהמערכת העסקית או הצבאית, לא עובדת בפקודות. זה נכון, שאתה לא נותן פקודה, ולמחרת זה קורה. צריך לעבור תהליכים, צריך לעבוד נכון, צריך לגייס אנשים.
אתה לא מכיר מקרים של יועצים משפטיים שממררים את חיי השרים סתם?
בוודאי אני מכיר, וצריך לטפל בזה. אחד הדרכים, למשל, של הרפורמה בשירות הציבורי, שאני מלווה כבר כמה שנים, זה קצובת קדנציות. אני חושב שכמו דרך אגב, שאני מאמין בקצובת קדנציות לראשי ערים, כי אני חושב שראש עיר לא צריך להיות יותר מ-10 שנים ראש עיר, כי גם אם הוא יהיה טוב, זה יוביל לשחיתות ויוביל לסיאוב. אני חושב שגם יועץ משפטי לא צריך להיות יותר, נגיד, בצורך העניין, מ-8 שנים, או לא יודע כמה, יועץ משפטי, ולא להיתקע 20 שנה כיועץ משפטי במשרד או בעירייה, כי אז הוא תוקע, כנה לו גזבר. אז אני חושב שיש פתרונות.
כן, יש לזה, אבל שני צדדים, יגידו לך, תקשיב, יועץ משפטי עד שנכנס לעניינים, לוקח לו זמן, לא צריך ללמוד.
בסדר, זמן זה שנה, זה שנתיים, זה לא 20 שנה. אני חושב שיש פתרונות, בוודאי שיש פקידות שגם היא בעייתית והיא תוקעת, בוודאי. הפתרון לזה, דרך אגב, והתעסקנו גם בזה, אחד, שפקידות שהיא ממש כושלת, אפשר לפטר אותה, ובשנים האחרונות המנגנונים לפיטורים של עובדים כושלים בשירות הציבורי נהיו יותר טובים ויותר יעילים, ולכן אני בא ואומר, יש דרכים לתקן את זה. אתה שואל אותי אם הפתרון זה מינויים פוליטיים, שגם היועץ המשפטי, גם לא יודע, הפרקליט, כולם יהיו יסמנים של השר, ולא יהיה בכלל איזונים בלמים, והוא יגיד מחר, שמה, תעביר למוטי... להביא כסף למכרז שלו, כי ככה וככה, ככה אני רוצה, אל תשאל שאלות. זה לא יגדיל את אמון הציבור, זה יגדיל את הקומבינות של מקורבים, ולכן הפתרון הוא לא להשתיק את גורמי האיזונים והבלמים, אלא לשפר אותם.
לשפר, כן, זאת ההגדרה.
וזאת העמדה לאורך כל הדרך שאנחנו מדברים עליה, לא סתם בקואליציה שלנו, שואלים, מה אתם מגינים על בגאט? מה, אתה חושב שאין לנו ריב עם בגאט? אתה חושב שאני אוהב את הפסיקה של בגאט בנושא המסתננים? אני חושב שאני אוהב את הפסיקה של בגאט בנושא מס דירה שלישית, אבל הפתרון הוא לא להגיד, תקשיבו.
מס דירה שלישית אני חושב שכן, אבל תמשיך, כן?
טוב, זה לשיחה אחרת, אבל אבל אני עדיין אומר, אני יכול לא לאהוב פסיקה של בגץ, אני יכול לבקר אותה, ועדיין אני חושב שתפקידו של בגץ להגיד לממשלה, כשהיא עושה שטויות, את עושה שטויות, זה הכל, ולעצור אותה.
אני מודה לך.
למען הסיפור דרך אגב.
כן, האמת.